אוננות. וואי, כמה מטען יש למילה הזאת. אפילו בשם עצמו, אוננות, מקור המילה היא במעשה של אונן, הדמות התנכית, שבתכלס מה שהיא עשתה זה בכלל משגן נסוג, לא אוננות כמו שאנחנו מכירות את המילה היום, אבל עדיין יש כל כך הרבה פחד וחשש, ומדובר ממש בטאבו של ממש, משהו שלא מדברות עליו, משהו אסור. ולמה בתכלס? הרי מדובר בפעולה שאנחנו עושות מאז שהיינו ברחם של אימא שלנו. חלק ממשיכות איתה גם אחר כך, חלק סופגות איזושהי הערה או שומעות איזשהו סיפור או מיתוס ומפסיקות, או מתחילות לעשות את זה בהסתר, חלק חוזרות לזה מתישהו, חלק לא, אבל מה יש בפעולה הזאת שכל כך מפחידה אותנו? למה לעשות לנו נעימי כזה ביד זה סבבה, מסאז' זה בסדר, אבל שאנחנו ניגע בפוט של עצמנו, בפרטיות שלנו, חס ושלום. אז ברוכות הבאות לפרק נוסף של פמיניסטית, לי קוראים אפרת זיו ואני מרצה ומנחה קורסים בנושא מיניות נשית בגישה פמיניסטית ומבוססת מחקר, והיום אנחנו מדברות על אוננות, לכבוד חודש מאי שהוא חודש האוננות הרשמי. ואפשר שנייה להתלהב מזה שסוף סוף אני מדברת על משהו בזמן הנכון שלדבר עליו? אף פעם אין לי סבלנות כזה לכתוב משהו על חירות בפסח, שנה חדשה בשנה החדשה, על כל הימים המיוחדים, כל הדברים האלה, אני אף פעם לא, למרות שאני מתכוננת מראש לכל פודקאסט וכזה, כבר הקלטתי כמה פרקים הבאים וכל זה, סוף סוף אני עושה משהו ביום הנכון, אז זהו, ואני מבסוטה על עצמי. גם אם אפילו לא הכרתם שמאי זה חודש האוננות, יש לנו פרק לכבוד חודש האוננות. אז בכל מקרה, ברוכות המאזינות לפרק בנושא אוננות, והנה מה שמצפה לכן בפרק הזה. אז אנחנו קודם כל נישר קו איך בכלל חודש מאי הפך להיות חודש האוננות. אנחנו נתחיל כזה בטיפה היסטוריה, דברים כאלה כמו שאני תמיד אוהבת. נדבר על למה האנושות כל כך חוששת מאוננות נשית ספציפית. נדבר קצת עובדות, מספרים, סביב אוננות, עינוג עצמי, כל הדבר הזה. נדבר קצת כל מיני מספרים. נדבר על יתרונות שיש לאוננות. נדבר על למה יש כל כך הרבה בושה ומבוכה סביב הפעולה כל כך טבעית הזאת אם חושבות על זה. ובסוף נדבר גם על למה כדאי לנו ללמוד לאונן ואיך אנחנו, בעצם איך נשים אחרות עושות את זה, איך עושות את זה בפועל, יהיה לנו גם חלק שיעסוק בזה. שנייה לפני שנתחיל, משהו חשוב באופן כללי ובפרט בפרק על אוננות. תכף נדבר על אוננות ונעשה את זה בקטע שהוא חיובי, סקס פוזיטיבי שכזה, ואני עודד אוננות. אני אציג יתרונות וכל מיני דברים בסגנון, אבל מה שאני חוששת בעצם זה שזה יצא כאילו אני אומרת, כולן חייבות לאונן וכולן חייבות לאהוב אוננות. וזאת לא הכוונה, ולכן חשוב לי ממש להבהיר אותה מראש. אני אגיד אפילו שיש אמירה כזאת שאני מאוד אוהבת לגבי מיניות ולגבי חקירת הגוף, אני ממש אוהבת כזה לקחת אותה לכל כך הרבה היבטים נוספים, והאמירה הזאת אומרת, המשפט הזה אומר שהחופש למיניות חשוב לא פחות מהחופש ממיניות. אז בזמן שאני בהחלט אעודד אוננות בכל דרך אפשרית, אני לא רוצה שזה ישתמע כאילו יש פה מין הכרח או הכרחה שכזאת, משהו שחובה לעשות. משהו שאם אתן לא עושות, אתן בהכרח מפספסות, אוקיי? אז החופש חשוב לא פחות מהחופש ל... וזה נכון באופן כללי על מיניות ועל אחת כמה וכמה סביב אוננות. אז אני ממשיכה הלאה עכשיו בכזה עידוד אוננות וכל הדברים האלה, אבל תזכרו תמיד 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 שזה גם אף פעם לא חובה. ואם בסוף, בסוף הפרק אתם אומרות, אפרת, לא השתכנעתי, אז זה סבבה, תשאירו את זה בצד, תעברו הלאה, יש הרבה פרקים אחרים, סתם לא, אבל כאילו באמת תעברו הלאה, והכל בסדר. אף אחד לא מתה מזה שהיא לא עוננה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל בטיפה היסטוריה ולמה חודש מאי הוא חודש האוננות. אז אוננות תמיד הייתה אסורה מבחינה דתית, אבל החל מהמאה ה-17, המאה ה-18 וה-19, אוננות גם הפכה להיות עניין שצריך לפחד ממנו גם בקטע הרפואי. רופאים פרסמו כל מיני חוברות עם הסכנות של אוננות. למשל, היו טענות שאוננות גורמת לעיוורון, לאפילפסיה, להיסטריה, לעקרות, להקאות, לחצ'קונים, לשכחנות, לכאבי גב, להתפרצויות זעם, לחום, ולעוד כל מיני תחלואות כאלה ואחרות. באופן כללי, בשנים שבהם הומצאו ונמצאו כל כך הרבה מחלות, מבלי ממש לדעת מה גורם להם ומבלי שהתרופות לאותן המחלות עמדו בקצב, קל היה להאשים את האוננות. מעשה שהוא גם ככה היה נתפס כאסור וכשפל. עכשיו שתבינו, רק ב-1968 רוננות בעצם יצא מספר ה-DSM. DSM זה המדריך לאבחון סטטיסטיקה של הפרעות נפשיות, זה הספר שבעצם מרכז את כל ההפרעות הנפשיות שיש. אז הספר הזה הוא בעצם ספר שמוציא ארגון הבריאות האמריקאי, שרק ב-1972 הכריז סוף סוף על רוננות כמעשה שהוא בריא. עכשיו, זה קרה בסביבות שנות ה-70. תחשבו כמה זמן אבל לוקח עד שהאוכלוסייה הכללית בעצם מקבלת את העדכון הזה, עד שזה משפיע על הדרך שבה האוכלוסייה הכללית תופסת עוננות בקטע חברתי שכזה. אז למרות שבשנות ה-70 בעצם זה יצא מה-DSM והכריזו על זה כמשהו שהוא בריא, זה עדיין נשאר עניין שהוא שנוי במחלוקת, עד כדי כך שב-1994, ופה אנחנו בעצם מגיעות לאיך נוצר חודש העוננות וכל זה, הייתה איזושהי פרופסורית, קראו לה ג'וסלין אלדרס, הייתה רופאה אמריקאית שבין היתר הייתה ראש הסוכנות לרפואה ציבורית של ארצות הברית, היא הייתה כזה האישה הראשונה השחורה בתפקיד הזה, והיא, אחד הדברים שהיא עשתה, זה בעצם היא הציעה שכדאי להזכיר בחינוך המיני בבתי הספר שעוננות זה דבר בטוח ובריא. היא גם אפילו חשבה שצריך ללמד את זה, בין אם במטרה למנוע מאנשים לקיים יחסים באופן לא בטוח, הרי אם תחשבו על זה שנות ה-90, זה כזו תקופה שמאוד חששו מהאיידס, ובין אם זה כי זה פשוט חלק טבעי ממיניות האדם. עכשיו זה קרה ב-1994, נשיא ארצות הברית באותה התקופה, ביל קלינטון, לא ממש אהב את האמירה הזאת. כמובן יכול להיות שזה אפילו לא היה הוא אישית, אולי זה היה יותר עניין פוליטי, לא משנה כרגע. מה שכן, היא בעצם הולצה להתפטר מהתפקיד שלה על האמירה הזאת. אז זה קרה בעצם ב-1994, אם אנחנו חושבות על זה, זה לא כזה מזמן שיפטרו מישהי מזה שהיא אומרת שצריך לדבר על זה שעוננות זה דבר בטוח ובריא. אז זה קרה ב-1994, וב-1995 הוכרז בעצם שהשבעה במאי יהיה יום העוננות הלאומי, וזה אחר כך התרחב לחודש שלם. אז זה קצת לגבי המקור לחודש העוננות עצמו. למה האנושות כל כך חוששת מעוננות נשית? מבחינה היסטורית, אם נשים רגע בצד את האיסור הדתי, קו המחשבה נע לאט לאט לכיוון הכרת הדגדגן וההכרה בחשיבות שלו, או אולי אפשר לומר גם בחוסר הנחיתות שלו. לאט לאט הבינו שהנרתיק הוא לא מה שגורם לרוב הנשים לחוות אורגזמה, וגם הבינו שנשים יכולות לחוות אורגזמה לבדן, באמצעות עינוג של הדגדגן שלהן, עינוג עצמי מה שנקרא. עכשיו אם תחשבו על זה, זה ממש מפחיד. ובאמת לאט לאט עלו כל מיני שאלות וחששות, כמו למשל, האם כבר לא יצטרכו גברים בקרוב? על מה נשים חושבות כשהן מעוננות? אולי הן משוגעות, חסרות רסן? כמה הן יכולות לעונן? האם יש גבול לחשק ולרצון שלהן? האם נשים יכולות לעשות את זה אחת עם השנייה? ואז על אחת כמה וכמה גברים יהיו מיותרים? עכשיו, באותן תקופות, אני מדברת נגיד בסביבות המאה ה-19, נשים גם לאט לאט התחילו להרוויח קצת כסף משל עצמן, נשים גם מתו לא מעט במהלך הלידות, שזה סיפור שלם בפני עצמו שלא ניכנס עליו כרגע, אז זה בכלל היה איזשהו, נגיד תחשבו על זה, עידוד מסוים לחוות עונג מיני, שאין לו סכנה של כניסה להיריון, ללא צורך באחר, וזה בא ביחד עם כל מיני תפיסות עצמאות כאלה ואחרות. אז ממש אפשר, תנסו כזה לדמיין איזה פחד זה עבור גברים באותה תקופה. והאמת שזה לא היה פחד רק עבורם. הרי כל שינוי של סדרי עולם הוא תמיד מפחיד, גם את אלו שירוויחו ממנו. אפשר ממש להסתכל על זה גם עכשיו במאבקים פמיניסטיים שיש אפילו עד היום. בכל אופן, אחת החששות הייתה שנשים יסבלו ממה שנקרא marital aversion, סלידה מנישואים. אז אנשים התחילו ממש לפחד מכל מיני דברים בנאליים שכאלה ממש מצחיקים. למשל, האם פעם תהיתן, למה הכידון באופניים של נשים הוא גבוה יותר? או בכלל, למה יש מבנה שונה לאופניים של נשים? מתברר שזה בעצם, המבנה השונה זה כדי לשנות את הזווית של הרכיבה של נשים, ככה שהדגדגן שלהם לא יקבל גירוי במהלך הרכיבה. אז דגמי אופניים מהסגנון הזה שהיו מיועדים לנשים, הם בעצם קיבלו בעבר אפילו את הכינוי היגייני. אוקיי? כשהיגייני זאת בתכלס מילה מכובסת שהכוונה שלה זה משהו שלא מגרה מינית. היו אנשים שכתבו מאמרים על הסכנה של נשים שנוסעות ברכבת בלי גבר, או רוכבות על סוסים, או אפילו מפעילות מכונות תפירה מסוימות, סתם לשם הדוגמה ולשם הצחוקים. אני אתן לכם דוגמה לשני כזה פרסומים, אז למשל היה איזשהו מאמר שיצא ב-1860, שהכותרת שלו הייתה ההיגיינה של מכונת התפירה. מאמר אחר מ-1867 קראו לו השפעת מכונת התפירה על בריאות האישה, וזה רק שתי דוגמאות מתוך כמה וכמה. ואולי במקרה גם יצא לכם לשמוע על קלוגס, האח של זה שהמציא את דגני הבוקר של קלוגס, אז בקיצור, אח שלו היה כל כך נגד עוננות, שהוא המציא כל מיני שיטות איך לעלות על זה שילדים וילדות מעוננים ומעוננות. חלק מהשיטות היו שיטות אפילו כימיות, למשל שטיפה בכל מיני חומצות, באמת טפו טפו שלא נדע. בקיצור, הפחד היה כל כך גדול וממשי, שנשים פחדו ממש להתאפס מיניות. ואת הרעיון הזה אנחנו נפגוש בקרוב בעוד פרק שכבר הקלטתי, אבל הוא יצא יותר מאוחר, שיעסוק בנושא של שטיפה אינטימית. אז יש ממש קשר בין שטיפה אינטימית, המילה המכובסת הזאת היגיינה, שבאה לתאר את זה שמישהי היא לא באמת אישה מינית. זהו, אז יש קשר בין שלושת הדברים האלה, אז זה יהיה כזה בהמשך. בכל מקרה, אני רוצה שתבינו שלא מדובר פה רק בהיסטוריה של לפני כמה מאות שנים, אלא בפחדים שאנחנו מתמודדות איתם עד היום. אפילו ברמת החינוך המיני שנעשה היום בבתי הספר, נשים רגע בצד אולי בתי ספר דתיים, ששם אני גם לא בהכרח יודעת כזה מה בדיוק הולך שם בפנים, ואולי אני לא רוצה אפילו לדעת, אבל גם כשמדובר על בתי ספר חילוניים עד לא מזמן, אני מעריכה באמת משהו כמו רק ב-10-20 שנה האחרונות, התחילו בעצם לנרמל עוננות ועוננות נשית בפרט. ועם עוננות, בין עם המילה, כל הקונוטציות שעולות סביב זה ועד הפעולות עצמן, הפעולה עצמה, אם זה לא בא לכם בטבעי, אז זה לא כזה מפליא בהסתמך על החינוך המיני שרובנו כנראה קיבלנו. ואני אוסיף לזה גם את החינוך המיני שההורים שלנו אולי קיבלו והעבירו לנו בצורה יותר גלויה או פחות גלויה, ואת החינוך המיני הסביבתי תרבותי שנחשפנו אליו. אז באמת, אם זה כל ההקשר שלנו לפעולה הזאת, הקשר של כל כך הרבה פחד, אשמה, חשש, הקשר גם אפילו של פמיניזם, אז לא פלא שלפעמים זה כל כך לא טבעי לנו לגעת בעצמנו בצורה כזאת. ועכשיו בואו נדבר וניישר קו סביב עוננות ונדבר קצת עובדות ומספרים. אז מבחינת כמה עוננות זאת פעולה נפוצה, קצת קשה למצוא לזה מספרים, הם גם שונים בין כל מדינה ומדינה, הם תלויים בגיל, הם תלויים בשנת המחקר ובאיזה דור שעלו, ובכלל הם תלויים בכל כך הרבה דברים, אבל אני כן חושבת שדי בטוח לומר ממה שקראתי, שבסביבות ה-80% מהנשים עוננו לפחות פעם אחת בחיים שלהם. אצל גברים אגב המספרים יותר גבוהים, מדובר על משהו כמו 95%, וזה נראה לי מספרים שדי בטוח לומר. חוץ מזה, כ-98% מהנשים מעוננות על ידי גירוי של הדגדגן, כ-80-90% מהנשים מעוננות ללא מגע בנרתיק, כולל כשהן משתמשות בצעצועי מין, שזה מצחיק בהתייחס לזה שלמשל אם אנחנו נכנסות לחנות פיזית של צעצועי מין, הרבה פעמים, לפחות בחנויות ישנות כאלה של, כן, חנויות ישנות שכאלה, הרבה פעמים מה שרק שנכנסות כבר עוד כזה כל כך הרבה דילדואים ודברים כאלה, שזה מרגיש כאילו גברים ייצבו את הצעצועי מין האלה. חוץ מזה, נשים שמעוננות מסופקות מינית יותר מנשים שלא מעוננות. מבחינת זמנים, נשים מגיעות לאורגזמה מעוננות בממוצע תוך 4 דקות, שזה דומה לגברים אגב, וגם זה מהיר יותר בהשוואה למה שקורה בסקס הזוגי, שם זה בערך 20 דקות של גירוי לדגדגן, ואגב, זה נושא שדיברתי עליו בפרק 5 של הפודקאסט, ששם דיברתי על בעצם איך אנחנו יכולות לקצר את הזמנים עד שאנחנו חוות אורגזמה. כן, אז דיברתי על זה בפרק מספר 5, אני מזמינה אתכם להקשיב אליו אם זה רלוונטי לכן. חוץ מזה, נשים מעוננות כשהן רווקות וגם כשהן בזוגיות, במילים אחרות, עוננות היא לא בהכרח תחליף לסקס זוגי, זה שני דברים שונים שיכולים לקרות במקביל וזה בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לעבור ולדבר על כמה יתרונות בעצם שיש לעוננות. אז קודם כל, עוננות זאת ממש דרך מעולה ומצוינת לחקור את מה שאנחנו אוהבות מבחינה מינית. במיוחד שמדובר על עוננות לבד, כי בתכלס עוננות זה משהו שאנחנו יכולות לעשות גם בתוך קונטקסט כזה שהוא זוגי, זה לא סותר אחד את השני, אבל ספציפית כשאנחנו לבד ואין לנו את הלחץ הזה של נוכחות של מישהו או מישהי אחרים ומחשבות שמתווספות יחד עם זה, עוננות זאת אחלה דרך לחקור את מה שאנחנו אוהבות מבחינה מינית. חוץ מזה, עוננות מאפשרת לנו לחקור גם את החשקים שלנו, את הגבולות שלנו, לפתח את היכולת שלנו לדמיין, לפנטז, וגם ליהנות מהמיניות שלנו, וככה להעצים את העונג המיני שלנו, זה די כזה מובן, וגם את החשק המיני שלנו. בנוסף, אוננות עוזרת לנו עם דימוי הגוף שלנו. בעצם היא מאפשרת לנו להכיר את הגוף שלנו לא רק כאובייקט ויזואלי, כלומר לא רק סביב העדשה הזאת של איך אני נראית תוך כדי שאני חיה, נושמת, מתענגת, כזה דבר, אלא זה בעצם מאמן את השריר הזה שבו אנחנו מפנות תשומת לב לאיך שדברים מרגישים לנו בגוף. שזה בעצם אחר כך גם עוזר לנו לחזק את השריר גם של לחוות אורגזמה בסקס הזוגי, כי אנחנו באמת עסוקות יותר באיך דברים מרגישים על פני איך אנחנו נראות תוך כדי שדברים קורים. עוננות גם עוזרת לנו להתאמן על תחושת הראויות שנדרשת כדי שנחווה אורגזמה. בעצם במקום לחכות להרגיש ראויות ורק אז ללמוד מה עושה לנו טוב, עוננות זה בעצם התרגול לדבר הזה. אז יש משפט בהקשר הזה שאני הרבה פעמים אוהבת לצטט, שהוא אפילו לא קשור לעוננות, אבל תמיד כשאני נתקלת פה זה מזכיר לי את המסע הזה לכיוון הלהרגיש טוב בתוך הגוף שלנו וספציפית בפן המיני, והוא הולך ככה: Don't wait until you're confident to show up, show up until you are confident. שאם אני לא טועה, אמרה אותו במקור ג'זמין סטאר, מאז הוא צוטט נראה לי מיליוני פעמים וכאלה, אבל בעברית מה שהוא אומר, אל תחכי לתחושת הביטחון כדי לפעול או כדי לעשות משהו, תפעלי עד שתגיע תחושת הביטחון. אז אני אוהבת לחשוב על זה בהקשר של עוננות, ותחושת הראויות הזאת היא לעונג. כלומר, יום אחד נפל לי הסימון שעוננות זה תרגול מעולה לשריר הראויות שלנו. אנחנו בעצם לא צריכות לחכות להיות מישהי שמרגישה שהיא ראויה לעונג, כדי להתחיל לעשות פעולות במיתם לזה, ואחת הפעולות שאנחנו יכולות לעשות היא בעצם עוננות, שזאת פעולה ממש אדירה אם אנחנו חושבות על זה. בעוד מובנים אפילו, אני חושבת את זה חינמית, אנחנו צריכות רק את עצמנו בשבילה, וכאילו באמת לפנות מעט זמן, טיפה פרטיות, זה דברים ש... אני מקווה שזה לא פריבילגי מדי לומר את זה, אבל זה משהו שהוא יחסית נגיד זמין לנו, ואנחנו די מסודרות. עוד היבט שאני אוהבת להזכיר בהקשר הזה של עוננות, זה בעצם העניין של מיינדפולנס. איך שאני רואה את זה, תרגול של עוננות, או במידה מסוימת, תרגול של מיינדפולנס. אז זה גם כזה סוג של 2, אם לא 10 כבר שהזכרתי במחיר של 1. כלומר, יש לי איזושהי פעולה פיזית שאני יכולה לעשות, הפעולה של עוננות, שתוך כדי שאני עושה אותה, אני בעצם מתרגלת את השריר של הראויות שדיברתי מקודם, וגם את השריר של המיינדפולנס והנוכחות במה שקורה עכשיו, וגם כמו שהזכרתי כזה מקודם, שרירים כמו למשל איך זה מרגיש לי בגוף, על פני איך אני נראית, תוך כדי שאני עושה הכל, כל דבר בחיים, כזה דבר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו באופן כללי, הרבה פעמים אנשים אוהבים, ראיתי הרבה פעמים ברשת כזה, אוהבים לתת רשימות נוספות של יתרונות לעוננות, כמו למשל הפחתת כאבים, ואז אומרים כזה הפחתה של כאב וסת ועד מיגרנה, כל מיני הפחתת כאבים כאלה ואחרים, שעוננות עוזרת לנו להרגיש שמחות, יצירתיות, היא עוזרת לנו להירדם, להוריד סטרס, וכנראה גם לשפר את המערכת החיסונית שלנו, אבל כל אלו הם בעצם תופעות לוואי של אורגזמה, לא ספציפית של עוננות, ועוננות לא תמיד יכולה, לא תמיד תוביל לאורגזמה. אז אם יש כל כך הרבה יתרונות, וזה כזה טוב עבורנו, ובתכלס גם אין פה, אין איזה באמת איזה סכנה רפואית או איזשהו משהו רע בדבר, למה עדיין יש כל כך הרבה בושה ומבוכה סביב הפעולה הכל כך טבעית הזאת? לוני ברבך, שאני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, ברבך, משהו כזה ברבך, כן? היא כתבה באחד הספרים שלה, האשמה, הפחד, החרדה שמקיפים עוננות הם מפתיעים, במיוחד כשמבינים עד כמה עוננות היא נפוצה בקרב בני אדם. אז למה יש כל כך הרבה בושה ומבוכה סביב הפעולה הכל כך טבעית הזאת? בין אם אנחנו עושות אותה ומתביישות, ובין אם אנחנו נמנעות כי אנחנו מתביישות. למה זה קורה? אז אצל חלק זה נובע באמת מחוסר ידע בנושא, מלהבין שזאת פעולה טבעית. יש הרבה פעמים מידע שגוי, למשל כל משהו המשך ישיר למה שסיפרתי לכן קודם. מחשבות שזה לא בריא, שזה לא משהו שנשים עושות, שזה מלוכלך, אם הזכרנו מקודם את המילה היגיינה וכו' וכו'. חלקנו למדנו את המסרים האלה גם כי אמרו לנו אותם באופן ישיר, כל אחת והגרסה שלה, אבל בוא נגיד שבאמת יצא לי כבר לשמוע נשים שמסתובבות עם הפחד שלמשל יצמח להן שיער על הידיים אם הם יעוננו, שזאת הפחדה סופר ישנה שחשבתי שהיא אפילו נפוצה רק בארצות הברית, אבל לא, יצא לי אפילו לשמוע אותה גם בקרב נשים ישראליות וכל זה. לחלקנו אולי גם לא אמרו כלום, העבירו ערוץ בטלוויזיה, שינו נושא, קמו והלכו, לא בהכרח אפילו סביב עוננות באופן ספציפי כזה, אלא סביב מיניות באופן כללי, אבל משם הדרך יחסית מהירה להשיג כל מיני דברים אחרים על סקס בכללי וגם כמובן על עוננות. סיבה נוספת שיכולה להיות לזה שאנחנו מרגישות בושה ומבוכה, זה שאולי בקושי ראינו אוננות בטלוויזיה. אני יכולה לספור על כף יד אחת שיח על אוננות, ובמיוחד של נשים, והכל זה יהיה, נגיד, מהשלוש שנים האחרונות בערך. אבל כזה, אם אני חושבת על הסרטים והסדרות שעליהם גדלנו, על הסרטים הרומנטיים, אף פעם לא היה ייצוג של אוננות, בטח לא של אוננות של נשים. ולכן אם אנחנו לא רואות את זה, זה מעביר איזשהו מסר מסוים. בדיוק כמו שאם לא מדברים על מיניות בבית, זה לא מעביר מסר, אלא זה מעביר מסר שזה נושא שהוא מיוחד, ולרוב מיוחד בקטע שלילי. סיבות נוספות למבוכה סביב אוננות זה גם החוסר השיח שיש לגבי הפעולה בקבוצות נשים. אני לא יודעת כמה זה נפוץ אצל גברים, כלומר ברמה של לומר שכל הגברים בטוח ישתפו בשיח על אוננות של גברים, את זה אני לא יכולה לומר בביטחון, אני לא יודעת, אולי רק מסיפורים כאלה אנקדוטליים. אני כן אומר בביטחון קצת יותר גבוה שיש יותר שיח סביב בנים וגברים על הנושא מאשר סביב נשים. וכאן אני אוהבת הרבה פעמים לספר איזושהי דוגמה שפעם הייתי באיזשהו כנס, שהיה קשור, בעצם כל הקהל היה אנשי, והכנס עסק בכלל, הוא לא קשור היה בכלל לגוף ולמיניות ולדברים כאלה, הוא עסק יותר בנושא הזה של אפקטיביות ויעילות וניהול זמן וכל מיני דברים כאלה, והייתי בקהל, והמנחה מתישהו במהלך הכנס שאלה, מה מעלה לכן את האנרגיה במהלך היום? ואנשים צעקו לה כזה מהקהל, והיו נשים שכזה אמרו קפה, שנץ, לאכול שוקולד, לאכול משהו כללי, לרקוד לאיזשהו שיר, כל מיני דברים כאלה, ואז הייתה מישהי בקהל שאמרה לאונן. והיה ממש שקט בקהל כשזה קרה, כאילו זה היה שקט מביך שכזה. והמנחה גם כן לא ידע כל כך איך לאכול את זה, וזהו, היא כזה, צריך רכה על זה, איכשהו החליקה את זה, אחרי כמה שניות כזה שלקח לה להתעשת, אבל יצאתי מהכנס הזה במין מחשבה כזאת, זה היה כשרק נכנסתי פחות או יותר לתחום של המיניות, זה היה לפני, כן, זה כבר היה בתקופה שכבר עסקתי בדבר, כאילו כבר היה לי קורס שרץ, אני חושבת באותה תקופה, אז זה היה לפני 4 שנים, משהו כזה, נגיד מ-2023, וזהו, בקיצור יצאתי כזה מהכנס הזה במין, עם שאלה שכזאת, אם נגיד זה היה כנס של קהל מעורב, או לפחות קהל נגיד גברי, האם מישהו היה צועק מעונן, האם זה היה נתפס בכזה שקט ומבוכה וכזה הסתכלות והחלפת מבטים וכל מיני, וכאילו מבוכה כזאת ענקית, או שכזה מלא גברים היו מזדהים ועושים כזה, כן, כזה, כאילו, ומחליקים את זה הלאה, והיו עוברים הרבה יותר מהר לשגרה נגיד, לחזור כזה למסלול או מה שזה לא יהיה. אז כן, נראה לי הרבה פחות מקובל בקרב קבוצות של נשים לדבר על זה, או בכלל אפילו לא בכך לפתוח את הנושא ולהשוות עכשיו מתכונים וכאלה, אלא בקטע של לדעת שזה קיים, לדעת שזה נוכח, לדעת שאנחנו עושות את זה. זהו, האמת שפתאום עכשיו שאני נזכרת, אני חושבת על זה שיש לי עוד כל מיני דוגמאות, בספציפית סביב הנושא הזה של אוננות, עד כמה זה מושתק ומבויש וכזה, אפילו סביבי כשאני מדברת על מיניות בחיים שלי וכאלה, ושכזה נשים יודעות שהן יכולות לדבר איתי על הכל, עדיין זה כזה אחד הנושאים שהוא יותר בשקט בשקט. וסיבה אחרונה שאני חושבת שגם כן משפיעה על הרבה מהבושה והמבוכה, או לפחות לא מוסיפה נגיד, כאילו לא עוזרת, היא דווקא קשורה יותר לביולוגיה ולא נגיד להסללות חברתיות וכאלה, והיא שהאיבר שלנו בהשוואה על הפין הוא בעצם פחות נגיש ובולט. למשל, כל בן מחזיק את הפין שלו כמה וכמה פעמים ביום, הוא יכול לגעת בו, לשחק איתו תוך כדי שהוא יושב על האסלה ונגיד עושה קרקי, ועם הפוט זה קצת פחות. אנחנו הרי לא חייבות לגעת בפוט כדי לעשות פיפי, למרות שגם בנים לא חייבים, גם גברים לא חייבים, אבל עדיין, כאילו אין את הניור הזה בסוף שאנחנו יכולות לגעת באיבר, ואין כל כך מגע, אז חוסר הנרמול הזה של המגע, וזה שזה כאילו פחות נגיש, למרות שזה נמצא באותו מקום, אבל אין את החובה לגעת, או אין את החובה ממש לפשפש ולהסתכל ולבדוק ולחקור, אז זה אני חושבת גורם לנו לחקור את האיבר שלנו הרבה פחות, ואז זה גורם לנו פחות לגלות את העונג שיש באיבר, ופחות גם לעסוק באוננות. ומקודם אמרתי סיבה אחרונה, אבל אני רוצה להוסיף עוד איזשהו משהו, שגם כזה אולי גורם לנשים לאונן פחות ודברים כאלה, זה שיש בעצם תפיסה שאוננות זה לא משהו שאנחנו עושות כשיש זוגיות. אז אני אשמח לנפץ גם את המיתוס הזה, אוננות זה, מבחינתי זה כמו לאכול איזה מאפה טעים, אפשר לעשות את זה כשאת רווקה, אפשר לעשות את זה כשאת בזוגיות, אין קשר בין השניים, למרות שהאמת יש קשר. וזה שנשים שמעוננות בדרך כלל גם מקיימות יותר יחסי מין עם הפרטנר או הפרטנרים שלהם. אז דווקא כן יש קשר, אבל קשר שהוא חיובי, לא שלילי כמו שהרבה פעמים חושבים וחושבות. וגם שנשים מעוננות, הרבה פעמים גם חובות יותר אורגזמות בסקס הזוגי, וזה יכול להשפיע גם על הסיפוק ועל ההנאה שלהם. אז באמת שאין שום היגיון במיתוס הזה. אז אחרי שדיברנו על כל היתרונות הכלליים, וכזה למה גם אנחנו כל כך נמנעות, ולמה יש לנו כל כך הרבה בושה ומבוכה סביב זה, אני רוצה לסכם קצת למה באמת כדאי לנו ללמוד לעונן, ולמה לא פשוט נגיד לדלג על הסקס הזוגי. אז בעצם עוננות, מה שהיא מאפשרת לנו בצורה כזאת יפה ופשוטה, זה תקשורת ישירה עם עצמנו. אין איזשהו גורם נוסף בדרך שאנחנו צריכות להכווין. זה מאפשר לנו ממש לדבר עם הגוף שלנו ישירות, ולהתאים את המגע למה שאנחנו רוצות. חוץ מזה, כשאנחנו מעוננות, אנחנו חוות פחות השכות דעת, פחות השכות של איך אני נראית, כמה זמן זה לוקח לי, בטח נמאס לו, וכל מיני דברים כאלה. זה מאפשר לנו גם לא להיות תלויות במישהו אחר כדי לחוות אורגזמה, ובעצם לחוות את התועלות שיש באורגזמה באופן עצמאי. וכן, זה גם משפר את הסקס הזוגי, כי בעצם אם אנחנו לומדות ככה איך לחוות אורגזמה, אז אחר כך יותר קל להעביר את הידע הזה בעצם הלאה לסקס הזוגי ולעשות התאמות לפי מה שאנחנו יודעות ומכירות שאנחנו אוהבות. וגם כמובן כי זה פשוט כיף. מבחינתי זאת ממש אחת הפעולות שנמצאות בראש רשימת הסלף-קר הכללית, העולמית שצריכה להיות כזאת. טוב, לא רוצה להחריג עוד דברים כאלה, אבל זה באמת משהו שהוא כזה מגניב. זה ביכולת שלנו, בשליטה שלנו, כמו שאמרתי מקודם, כזה לבד, חינמי. זה מתוך הגוף שלנו. זה כזה, יש בזה משהו ממש עוצמתי, שזה כזה, משהו שאף אחד לא יוכל אי פעם לקחת לנו את זה. יופי, אז אנחנו מגיעות לחלק האחרון, לחלק נגיד הטיפה יותר פרקטי, ואני רוצה לדבר קצת על איך אנחנו עושות את זה, או יותר נכון, איך נשים אחרות עושות את זה, כזה באופן כללי, מחקרים ודברים כאלה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אם תרצו ותביעו את הביקוש הזה, כלומר, כאילו, אני לא קוראת מחשבות וכאלה, אז אם באמת תבקשו, אז אני בעתיד אצור פרק עם הנחיות יותר ספציפיות ממה שאני אתן כרגע. אז כרגע, אלא אם כן אתם תבקשו, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר על איך נשים באופן כללי מענגות את עצמן. אז כמו שהזכרתי קודם, הרוב המוחלט של אנשים מענגות את עצמם ומעוננות על ידי גירוי של הדגדגן. לא כולן, חשוב לומר, אבל זה כן הרוב. ואז חלק בעצם משלבות גם גירוי נרתיקי וחלק לא. הרוב גם כן לא משלבות גירוי נרתיקי. אבל זהו, חוץ מהקטע הזה של הרוב משלבות, או סליחה, הרוב מענגות את הדגדגן, באמת שאין כל כך כללים. יש כאלה שמעוננות עם רגליים פתוחות, יש כאלה שמעוננות עם רגליים סגורות, יש כאלה שעושות את זה בשכיבה, יש כאלה על הבטן, יש כאלה על הגב, יש כאלה בישיבה, יש כאלה בעמידה, יש כאלה שעושות את זה במקלחת, יש כאלה שעושות את זה בשקט, יש כאלה שעושות את זה בקול רם, יש כאלה שמענגות את עצמם עם מגע ישיר בפוט או בדגדגן, יש כאלה לא מגע ישיר בדגדגן, יש כאלה שמשלבות מגע בעוד אזורים בגוף, יש כאלה שלא, רק באיבר המין, יש כאלה שמשלבות כל מיני עזרים כמו בובה, קרית, רהיט ועד צעצועי מין, ועוד המון 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 דרכים. אגב, אם לא הזכרתי את הדרך שלכן, מה שזה אומר זה שלא הזכרתי את הדרך שלכן, זה הכל. אבל תהיו בטוחות שיש עוד נשים שמעוננות ככה, ואם הייתי כנראה מספרת, מונה את כל הדרכים שבהן נשים מעוננות, אז זה יוצא פרק של כנראה איזה 24 שעות או משהו כזה. אבל שוב, המכנה המשותף, נראה לי שהכי כדאי לדעת ולהכיר, זה שהרוב המוחלט של האנשים מגרות את הדגדגן. וגם כאן יש כאלה שנוגעות חזק יותר, יש כאלה שחלש, יש כאלה שמהר, יש כאלה שלאט, יש כאלה שעושות את זה עם אצבע אחת, עם כל היד, יש כאלה שנותנות מגע שהוא יותר מסאג'י כזה, יש כאלה שהן נותנות מגע שהוא יותר נגיד מתופף כזה, עם האצבעות, טאפ טאפ טאפ, כזה דבר. יש באמת אין ספור דרכים, ואם תחשבו את זה מקודם עם הרשימה שלה, על הגב, על הבטן, בעמידה, בשכיבה, עם קול, בלי קול, נוצרות לנו כאן אין ספור קומבינציות, שזה מטורף. זהו, ובהקשר הזה רציתי להמליץ לכן על מקור לימוד ממש ממש טוב לעוננות, והאמת שאפילו לא רק לעוננות, שזה אתר בשם OMGS, OMGS, שבגדול דרכו אפשר ללמוד כל מיני טכניקות עוננות פופולריות, ולקבל עליהם גם כל מיני הסברים, וגם מה שאני אוהבת שם זה שנותנים להם שמות, שזה א' כל זה סופר מנרמל, וב' זה גם עוזר אחר כך לתקשר את זה הלאה. וזהו, ובאתר הזה כזה הכל מודגם על ידי נשים שהן ממש כזה מדגימות על עצמן, איך הן מענגות את עצמן, אבל זה לא קורה בקטע פורנוגרפי חשוך ונגיד מה אפן שכזה, לא יודעת, ככה זה, דמיינתי את זה בהתחלה, אלא זה קורה כזה בצורה ממש אסתטית, ממש יפה. כאילו מצד אחד זה כן חשוף וכן רואות נשים שמענגות את עצמם וכזה סחטן על האומץ המטורף שהיה להן. סתם, תמיד מצחיק אותי כזה לחשוב על אמריקאים ואמריקאיות שלפעמים יש להם כזה אומץ, כאילו אף אחד לא יכיר אותם בסופר או משהו כזה, כי זאת מדינה כזאת ענקית וכל כך הרבה כזה דבר. אז כן, הם ממש כאילו אפשר לראות הכל מצד אחד, ומצד שני באמת הכל מוגש בצורה כזאת נעימה, אסתטית, פשוט מהמם, ממש פשוט, בלי כל הבושה שיש נגיד סביב מיניות. עכשיו, האתר הזה הוא בתשלום, תשלום שהוא חד פעמי, זה כן, והוא בעצם מורכב מעונות. יש כרגע, נכון לזמן הקלטת הפרק הזה, יש כרגע 3 עונות. העונה הראשונה עוסקת בעינוג חיצוני, והיא בעיניי החשובה ביותר. העונה השנייה עוסקת בעינוג פנימי, והעונה השלישית עוסקת בצעצועי מין. ואיך שזה עובד זה שברגע שרוכשות עונה, היא שלכן לכל החיים. אז אני ממליצה האמת אפילו קודם לבדוק, לראות את הטעימות שיש שם, ואז אם הן מוצאות חן, אז לרכוש את העונות. אני גם אציין ואומר שיש לי לינק אפילייט, שזה נראה לי בעצם החברה היחידה שאני בסוג של שיתוף פעולה איתן, וזה כי אני באמת אוהבת את המוצר הזה ותומכת בו. אני לא יודעת כמה אתם מכירות כזה מהאינסטגרם, אותי ודברים כאלה, כי אני יודעת שלאחרונה נחשפו נשים לפודקאסט, וזאת הדרך היחידה שאתם מכירות אותי. אז שתדעו שכזה, אני אף פעם לא עושה שיתופי פעולה עם אף אחד, ואם אני ממליצה על משהו זה נדיר, לא בקטע קמצני וכאלה, אלא שבאמת קשה למצוא מותגים או כל מיני, לא יודעת מה, יוזמות שכאלה שהם באמת אני רואה את הצריכה שלהם בתור משהו שהוא לא מזיק, למשל לא סתם לצרוך כל מיני דברים שלא בהכרח אנחנו צריכות, וגם שהערכים באמת נקיים ולא סתם כי היום באופנה להגיד כל מיני דברים נקיים שכאלה, נקיים, סביבתיים, לא יודעת מה, נגיד אינקלוסיב, כל מיני דברים כאלה, אז התכנים עוברים הרבה מאוד סינון אצלי, ונדיר מאוד שאני משתפת פעולה עם איזשהו משהו שהוא מסחרי שכזה, אז זהו, שתדעו שכזה, זאת אחת החברות היחידות שפניתי אליהם וממש רציתי, כי באמת אני אוהבת את מה שהם עשו, אז שתדעו שאם אתן גם ככה מחליטות לרכוש, אני אשמח שתשתמשו ותעשו את זה בעצם עם הלינק הזה. לכן זה לא ישנה את המחיר, אז כאילו אין פה מוטיבציה נוספת או משהו כזה, כי זאת באמת בחירה שאתן רוצות לעשות. לא שזה, טוב, האמת שאני לא יודעת כמה זה יקר או לא יקר וכאלה, אבל נגיד זה בסביבות, אם אני לא טועה, $40 לעונה, אבל כשקונות נגיד 2 או 3 ביחד, אז יש כזה הנחה כזאתי. אז לכן זה לא ישנה את המחיר, אבל זאת בעצם דרך עקיפה ונחמדה לתמוך בי ובפודקאסט הזה, אז כאילו באמת תודה מראש למי שתעשה את זה. אבל כן חשוב לי, אם אתם קונות, תקנו את זה, כי אתם באמת באמת רוצות ובאמת מתכוונות לנסות וליישם, אחרת זה סתם בזבוז, אוקיי? אז זהו, וכמובן אם מישהי רוצה להתייעץ, אז כמובן כמה מוזמנת לכתוב לי ואני הכי אשמח לעזור. אבל גם בלי קשר ל-OMGS, ועד ש... או אם אני אקליט פרק קצת יותר טכני על איך ללמוד לעונן, ושוב, תגידו לי אם יש ביקוש, אני מזמינה אתכן בתור התחלה, כן, נגיד לקחת מראה קטנה, או אפילו לפתוח את המצלמה במוד סלפי אם אין לכם מראה קטנה זמינה, ותתחילו בלעשות היכרות עם הפוד שלכן, תתחילו בהיכרות ויזואלית בתור התחלה, רק פשוט להסתכל, לראות, היי שלום, הנה שפתיים, הנה דגדגן, הנה כיפת הדגדגן, כל מיני דברים כאלה, ואחר כך אפשר ממש להתחיל לעשות היכרות שהיא קצת יותר ידנית, ולבדוק איפה נעים לכן לגעת. תזכרו שבסוף התשובה נמצאת אצלכן בגוף, אתם רק צריכות להקשיב ורק צריכות לנסות, וגם להשתדל לשים בצד את כל הקולות המביכים והמודעות העצמית, לנסות לא לשפוט את עצמכן. אני יודעת שלחלקכן זה יכול להיות גם ממש מאתגר בפעם הראשונה, עבורי זה היה ממש מאתגר בפעמים הראשונות, אני זוכרת שכזה נחרדתי מהמחשבה, כששמעתי בפעם הראשונה את הטיפ של לעונן, או כזה להכיר קודם כל לבד מה עושה לי טוב ודברים כאלה, אני זוכרת שנחרדתי מהמחשבה הזאת של מה אני אגע בעצמי? הוא אמור לדעת, כל מיני דברים כאלה, ממש זאת הייתה המחשבה שלי, אני זוכרת. אז אני מקווה שאיכשהו, אבל כזה עם כל המידע ועם כל ההיסטוריה וכל הדברים האלה, פתאום אנחנו, אתם מצליחות נגיד לשים לב כמה סיפורים יש סביב מגע של בן אדם, עזבו רגע שנייה אישה או גבר, אבל נגיד או מה שבאמצע, אבל מגע של בן אדם בגוף שלו עצמו, זה הגוף שלנו. זהו, מותר לנו לגעת בגוף שלנו. ובאמת, באמת, 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 תסמכו עליי שלא יקרה שום דבר אם תעשו את זה. להפך, אולי תגלו משהו שאתם נהנות. גם אם עכשיו זה לא יוביל בהכרח לאורגזמה, נסו לבדוק, באמת, בצורה הכי פשוטה שיש. אני מקווה שזה יהיה פשוט, כן, יכול להיות שזה באמת מורכב, אז זה לא בהכרח פשוט, אבל תנסו לבדוק מה אתן אוהבות, איזה אזורים יותר רגישים, איזה אזורים פחות רגישים, ממה אתן נהנות. ואתם יכולים גם להקפיץ שוב אחורה את הפרק לחלקים שאמרתי שיש כאלה שעושות את זה עם, על הבטן, על הגב, יש כאלה שבמגע כזה, במגע אחר, אז אולי תנסו טכניקות שונות, אפילו רק מתוך מה שתיארתי, יש מצב שכבר משהו ברשימה הזאת ידבר אליכם. אז הגענו לסוף הפרק, וואי, פרק על עוננות וספציפית של נשים, אני מרגישה כאילו עשיתי מצווה, נכון עשיתי מצווה? מה, תכלס לא? עכשיו, בא לי שתכתבו לי איך היה לכן, ובכלל כל שאלה או תגובה תרגישו חופשיות לכתוב לי, זה מאוד 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 משמעותי עבורי לשמוע ממי שמאזינה. אם עדיין לא נרשמתם לפודקאסט, תעשו סאבסקרייב, אם לא דירקתם, תדרגו, במיוחד בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אם חשבתם שהפרק הזה חשוב, ואני מקווה שאתם חושבות שהפרק הזה חשוב, תשתפו אותו ותתייגו אותי. סתם, אני חושבת מי האמיצה שתעשה את זה, סחטן עלייך. אם בא לכן להעמיק את הידע שלכן עוד, אז בואו לקורס פמיניסטית, יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד על המיניות שלנו, בצורה שכל כך משפיעה על ההנאה שלנו ועל הביטחון העצמי המיני שלנו. וכמובן, אתם מוזמנות לעקוב בכל דרך אפשרית, תחפשו אותי באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, תחפשו את האתר שלי. וזהו, אנחנו נשתמע בפרק הבא. עוננות נעימה בינתיים. מה, ככה אני אסיים את הפרק? כן, בתכלס למה לא? זה מגע שלנו בגוף שלנו בעצמנו. מה הבעיה בזה?